רבותיי ויקיריי, חשבתי שוב ושוב מה לומר, במה להתחיל. אני יודע שחובתי לדבר, כי כל אדם נברא לקדש שם שמיים, לפרסם שמו וכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואני גם בגלל גילי מתאים שאני אומר לציבור שכולם צעירים. הבעיה היא רק, הרי המטרה היא שהדברים ייכנסו ללב, וקשה מאוד לבחור נושא שהדברים יישמעו. קודם כל זה גם תלוי הרבה בשומעים, כל אחד שומע גם אחרת את אותם הדברים, אנשים שומעים אחרת. אני לפעמים אומרים לי שאני אמרתי, ובשבילי זה חידוש, כל אחד שומע אחרת. זו התלבטות גדולה, לכן אני מבקש את הקדוש ברוך הוא, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הלוואי שאני אצליח להעביר איזשהו מסר שתהיה תועלת בדברים. אני אוהב להתעסק בחדשות, כפי שידוע לכם. נתחיל בחדשות. הקבינט המדיני החליט, אחרי שהוא התכנס, אפשר להמשיך בשגרה. זהו. מפכ"ל המשטרה העריך קצת יותר בדבריו, נעשה הכל שהשגרה תישמר, אין צורך בשינוי שגרת החיים. כותרת אחרת, אל תשנו תוכניות. כמובן הם מדברים ביחס למתח עם סוריה, אבל אנחנו חיים במקום אחר של הדוברים הללו. אנחנו שומעים, אני חושב שכל אחד מהנמצאים פה שומעים, שהקדוש ברוך הוא קורא לנו ואומר לנו חלילה להמשיך בשגרת החיים, חלילה לא לשנות תוכניות. וביתר שאת, קודם כל הימים הללו, אבל ביתר שאת בגלל המתח שסביבנו, שכל רגע יכול להיות מי יודע מה, באמת אנחנו לא יודעים מה. השופר, כפי שהרמב"ם אומר, מדבר אלינו, אורו ישני משנתכם, הקיצו מתרדמתכם, שפרו מעשיכם. זה שופר כל שנה, בפרט עכשיו שהכל כל כך סתום וחתום. אני חושב ש זה ביטוי ש אני לא יודע אם היום משתמשים בזה, היום כבר מדברים על נשק גבוה יותר, אבל פעם היום אומרים מריחים אבק שריפה באוויר. אבל או שמריחים אבק שריפה, תלוי מה חוש הריח, או שמריחים את פעמי משיח, או שהספק עצמו קיים באוויר. יום הדין מגיע, מי לא נפקד כהיום הזה, כי זכר כל הייצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, איך הוא מילא את התפקיד שהוטל עליו שנה שעברה, בכלל בחייו. מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו. אנחנו אומרים המוסף, זה נוסח של מוסף, מחשבות אדם ותחבולותיו, התחבולות, כל אחד יש לו את התחבולות שלו, ואנחנו יודעים את זה טוב מאוד על עצמו. כל אדם יודע על עצמו, המחשבות של האדם, ויצרי מעללי איש, כל זה עובר כבני מרון, כל אחד ואחד כבני מרון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, מלחמה, כלכלה, זה כבר חוץ מהפרט, דינים על הכלל, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. יש מנהיג לבירה, יש דין, וכל זה עתיד להיות בעוד יומיים וכמה שעות. ייכנס יום ראש השנה ביום חמישי הבא עלינו לטובה. מצד אחד אומרים ומפחידים, וזה נכון, כמה מחלות, כמה צרות, כמה תאונות, כמה פגיעות, כמה איסורים, והכל נגזר בראש השנה שעבר. ככה רגילים לדבר כדי לעורר את הציבור, והכל זה כל כך נכון. מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על הצד השני. כמה השפע, אני חושב שכל אחד יכול לחשוב את זה על עצמו, ואפילו מי שיש לו גם בתוך כל העניינים שלו גם ייסורים, בפרט מי שאין לו, כמה שפע, שפע של בריאות, כמה שידוכים במשך השנה, כמה נשואים, כמה ילדים, ילדים בריאים, שלימים, כמה הצלחות, כמה שמחת חיים, ועוד ועוד. כל זה נקבע בראש השנה, ובדקדוק, בדקדוק מדויק, שאין לנו תפיסה והבנה בעומק הדין. נכון שלא רואים את זה בעיני בשר, ולכן לא מתרגשים כל כך. אנחנו, כשאנחנו לא רואים דבר בעיני בשר, לא חשים את זה, ומילא זה פחות מרגש, פחות מפחיד. אבל זאת האמת, כל מי שיודע את האמת יודע את זה, אבל קשה לחוש את זה. נכון, עיני השמש אותותות בארץ, זה תמיד, אבל על ראש השנה קראנו בתורה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, על ארץ ישראל בפרט, ארץ אשר עיני השם, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מביא רש"י את חז"ל, מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראש השנה נידון מה יהיה בסופה. מראשית השנה, דאבוננו, אנחנו חיים בדור שיכול להיות שלא היה אף פעם דבר כזה בארץ ישראל, בארץ הקודש, אחרי השואה, אחרי חורבן כל כך נורא. ומי שיש לו עיניים, לא צריכים בשביל זה עיני רוח, אפילו עיני בשר, רואים את זה בעיני בשר, איך שהקדוש ברוך הוא מוביל והתחיל לקיים את הנבואות כפשוטן. חזרו לארץ ישראל חלק מעם, מעם הקודש, בירושלים זקנים וזקנים, זקנים וזקנות יושבים ברחובותיה, ילדים משחקים ברחובותיה, פסוקים מפורשים, עוד ישמע ברי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה שרים את זה בחתונות. זה התרגלו לשיר את זה, כי בגולה שרו את זה עם התרגשות שאולי נזכה, ציפו וקיוו שיזכו בעצמם, ואם לא, הם ידעו שהנביא מבטיח לנו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והתקיים, חיים בתוך זה. בכל זאת העיניים כל כך סתומות, הכי מסכנים, שאין להם שום שייכות לכל הדברים האלו, והם חושבים שהם מנהיגים את את מה שקורה, הם מנהיגים את מה שקורה, ככה הם חושבים. אחד אמר, זה אתמול שמעתי, מדינת ישראל בטוחה בעצמה, אין לנו מה לפחד, אנחנו בוטחים בעצמנו. כן, ארצות הברית, לא ארצות הברית, אנחנו בטוחים בעצמנו, מדינת ישראל בטוחה בעצמה. ריצוצים, במה אתם בוטחים? אמרנו בסליחות, אומרים, לא? אמרו את זה נדמה לי מוצאי שבת. רצוצים, במה אתם בוטחים? אנחנו בוטחים בעצמנו. ומאכילים אותנו את זה, מאכילים אותנו את זה, כי פשוטו, זה חודר ללב, זה חודר, אנחנו נדבקים, זה מדבק. אני מרגיש את זה על עצמי, אני אומר לכם, אני שומע קצת, לא הרבה, אני רוצה לשמוע מה נעשה, אני שומע קצת חדשות, זה נדבק. אתה מרגיש כאילו שהכל מתנהל, מנהלים את זה. וגם אם זה ארצות הברית זה אותו דבר, זה לא משנה מי, ואם זה אובמה, יש הרגשה, מנהלים ועושים ומחליטים והכל והכל. ואתה מרגיש, אתה יודע לפחות בשכל שיש מנהיג לבירה, אבל הלב, ללב זה לא נכנס כל כך בקלות. זו אחת מן הקללות שקראנו, יקחה השם בשיגעון ובתמהון לבב. תמהון לבב, אומר רש"י, אוטם הלב. אוטם הלב זו מחלה שחמנה ליצלן, אנשים סובלים, עוברים צנתור, לפעמים מצליחים לפתוח את אוטם הלב. גם אני זכיתי אולי פעמיים דברים כאלה, לפתוח את אוטם הלב. אבל אוטם הלב שפה מדובר, וקוראים לזה שיגעון, יקחה השם בשיגעון ובתמהון לבב, אוטם הלב. ואוטם הלב הזה, זה אנחנו בעצמנו סותמים את הלב, זה לא שקורה משהו בגלל איזו מחלה או משהו, אנחנו עושים את זה והלב סתום. ולפעמים אנשים מרגישים, מה יהיה, אני רוצה להיות טוב, אבל כל כך סתום, זה לא נכנס, זה לא שומע שום דבר. אבל האמת היא שצריכים לדעת, אתה סתמת, ואתה יכול בקלות לפתוח את זה. זה רק ערימות של לכלוך שאתה בעצמך שמת שם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות כל ימות השנה, בפרט בימים הללו שימי רצון כאלה, שהוא מתחנן אלינו, שובו אליי. הקדוש ברוך הוא צועק, תבואו, תבואו אליי. לך אמר ליבי, אנחנו אומרים אשכנזים לדוד, השם הורי ואישי, לך, זאת אומרת בשליחותך, אמר לי ליבי, בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, לכל אחד, בקשו פניי, תפנו רק אליי. אז אנחנו אומרים את פניך השם אבקש, אם באמת זה עם הלב, אם אנחנו באמת פונים אליו או שאומרים את זה, זה עוד דבר, אוטם הלב, אפשר לפתוח את זה. האמונה שלנו קודם כל זה הבסיס של ראש השנה ושל תמיד, וזה כל כך פשוט. הקדוש ברוך הוא מנווט את הכל, הכל בידי שמיים. מה שנוגע לבחירה שלנו זה נושא אחר, ודאי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות מסוימת לבחור ולעשות, אפילו לעשות נגד רצונו, לגרום חילול השם גדול, זה עוד דבר. אבל באופן כללי, מה שלא נוגע לנו אישית, הכל בידי שמיים. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט שארצות הברית תתקיף את סוריה, זה יהיה. ואם יחליט שלא, זה לא יהיה. זה לא שייך לאף אחד, לא לקונגרס ולא לאובמה ולא לאף אחד. הכל זה הסתר פנים. ואם חלילה חלילה הוא יחליט שסוריה תשליך לפה כל מיני דברים נוראים, זה יהיה חלילה וחס. הכל תלוי בו, וזה אנחנו צריכים לדעת את זה, זה כל כך פשוט. הכל בידיו, כל פרט הכי קטן, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אומרים לך זה על כל נשימה ונשימה, אדם צריך להרגיש את זה. אני עומד פה, אני נושם, אני מדבר, זה הקדוש ברוך הוא, זה רצונו יתברך, בלי זה אין שום דבר חוץ מזה. ודאי שיש מי שחושב, וגם אני אולי חושב ככה, מה הרב מדבר? מה הוא מחדש בו? הוא אומר, זה חידושים? נכון? לא אומרים שום חידוש. אבל אמרנו כבר קודם, אנחנו משתדלים לכבד את הקדוש ברוך הוא, להודיע את גדולתו, את כוחו ואת עוצמתו, וזה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לומר. רבנו יונה כותב, למדנו את זה בכולל לפני כמה ימים, היצורים כולם נבראו לכבוד השם יתברך, שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וצרתי ואף עשיתי. כל הבריאה כולה, עולם הבריאה, יצירה, עשייה, הכל לכבוד השם יתברך, לקדש את השם. אלא שאצלנו כשאומרים קידוש השם, הכוונה היא למות על קידוש השם. יש מין הרגשה כזאת. ודאי שיש דרישה בדברים מסוימים, במקרים מסוימים, אפילו למות על קידוש השם, למסור את החיים. אבל לקדש את השם זה לא למות על קידוש השם, זה לחיות, לקדש את השם, לקדש את שמו. זו כל המטרה של הבריאה. לא שהקדוש ברוך הוא צריך את כבודו, אבל זאת המטרה לטובת האדם. אבל כל היצורים כולם נבראו לכבוד השם יתברך. אכן נודע מן השכל כי המחלל את השם ובזה דברו עבדה תקוותו. לא רק שאחד לא ממלא את יהודו בחיים לקדש את השם, לקדש את השם זה בכל פרט הכי קטן, קודם כל לעשות את רצונו. רצונו, אפילו רצונו של אדם, זהו כבודו. אם אתה שומע לו, אם אתה עושה את רצונו, מה זה כבוד השם? לעשות את רצונו זה הדבר ראשון. אבל בכל דבר שהוא לקדש את השם, רואים אדם שהוא לומד תורה, כפי שהגמרא אומרת, מה זה קידוש השם בסוף מסכת יומא, וגם הרמב"ם מביא את זה, מה זה קידוש השם? רואים אדם שלומד תורה והוא מתנהג כמו שצריך, הוא מחייך לשני, אומר לו בוקר טוב כמו שצריך, הוא מתייחס עם זה אצל ההורים שלו כשהוא בא הביתה, מתייחס אליהם כמו שצריך, לחבר, פרטים הכי הכי קטנים. אני אתן דוגמאות, פלוני שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו, אשרי אביו שלמדו תורה אשרי אמו. קידוש השם, כל פרט הכי קטן, לא חושבים על זה. מצוות קידוש השם, אם אדם מכוון לפני זה שהוא מקיים מצוות קידוש השם, הוא יכול לאסוף אוסף של מצוות. קידוש השם זו המטרה של כל אדם שהוא חי, לקדש את השם. והמחלל את השם עבדה תקוותו, כי לא רב אשר לא יקימה שנדרש ממנו מעיקר יצירתו לכבד את השם ולקדשו. לא רק שאת זה הוא לא עושה, אבל שלח ידיו לעשות התמורה וההפך ולחלל שם קודשו. וזה הפסוקים הקשים שכתובים בתורה, שלא נאריך בזה כרגע. זו בעצם צריכה להיות המטרה העיקרית שמתאספים לכבוד שמיים, לדבר על כבוד השם, כיוון שאנחנו כל כך, וכבוד השם זה קודם כל להרגיש את זה, להרגיש את זה, להפנים את הדברים הפשוטים. שובה ישראל עד השם אלוקיך, ההפטרה של שבת שובה. כתוב שם, לא שמים לב כל כך לזה, הנביא אומר לנו בקיצור מהי התשובה, מה צריכים לעשות. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, תעמדו לפני השם, תאמרו דברים. מה הם הדברים? קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, קודם כל תבקשו אותו שיקח רק את שיראה את החלק הטוב שבנו. אבל דבר שני, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. וזהו, יותר לא כתוב אחר כך, הרפם ושובותיכם, הקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה. זאת אומרת שהיסוד הראשוני זה לדעת שאין שום כוח בעולם בלעדיו, אשור לא יושיענו. אבל אם אנחנו לא מפנימים את הדבר הזה ואנחנו חושבים יש לנו את ארצות הברית. בכל זאת, יש לנו קואליציה שלמה, גם צרפת היא לא רע, אפילו גרמניה, יש שם איזה ראש ממשלה, אישה, שהיא חוזרת בתשובה מהשואה. כל מיני דברים, זה כאן נותן הרגשות כאלו. אבל אני בדאמת, זה הכל הקדוש ברוך הוא. חוץ ממנו אין שום דבר. על סוס לא נרכב, מה הנשק? מה זה ישראל בטוחה בעצמה? ולא נאמר את אלוהינו למעשה ידינו. מעשה ידינו זה האלוהים שלנו, זה הכוח שלנו, זה הנשק שלנו. אפילו השכל שלנו והכישרון. ומי שקצת שומע, שומע איך מתייהרים, איך מתייהרים. אין בעולם שום אומה שהיא כל כך מוכשרת בריגול ובדברים ובזה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? וזה לא משנה אם זה נכון. יכול להיות שהמוחות היהודיים הם נפלאים יותר מכל העולם כולו. זה לא משנה. אבל ההירות הזאת, זה לא לזכור שהקדוש ברוך הוא, הוא הכל והוא הכל. זו בעצם העבודה שלנו. בראש השנה, מהו המיוחד שבראש השנה, יום הדין, יש שני פרטים, אבל לא נעמוד על זה יותר מדי, אבל פרט אחד, בראש השנה נברא האדם הראשון, כפי שחזל אמרו לנו, בקפה באלול נברא העולם, יום השישי לבריאת העולם זה יום ראש השנה, א' תשרי. וחזל אומרים לנו, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים. היום אנחנו משתמשים במתה כיתות כיתות, קבוצות קבוצות וחבורות חבורות. זה לא משנה אם איך מסתכלים על הדברים, לא שיש להם בחירה וכדומה, אבל מראים לנו איך זה הולך. הרי הדיונים, גם המשפט בראש השנה, יש קטגורים ויש סנגורים. ככה זה מתנהל כמשפט בשר ודם, כדי שאנחנו מצדנו נקלוט את הדברים. חבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא. היה כאילו דיון לברוא אדם או לא לברוא אדם. אם לא לברוא אדם, זאת אומרת שלא צריך את כל העולם הזה, הכל זה בשביל האדם. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. האדם הוא עושה כל כך הרבה חסד. ואמת אומר אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, דכולי קטטה. וכל שנה, כיוון שזה היום שבו נברא האדם, ודנו אם כדאי לברוא את האדם, שם זה היה, לא היה לו עבר, דנים רק על העתיד. כך כל שנה הקדוש ברוך הוא מביא כל אחד ואחד לפני עצמו ודן, כדאי שהוא יברא, כדאי שימשיך. זה לא המשך אוטומטי. המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל נשימה ונשמה, כמו שאמרנו, כל הנשמה תעלה ליה, שימשיך לנשום, שימשיך לחיות, זה כדאי בכלל. ואיזה כלים לתת לו, לקחת ממנו כלים, כי הוא לא ניצל אותם, לתת לו כלים יותר. הרמב"ם מלכות תשובה מדבר על זה כל כך הרבה, על הכלים שניתנים לאדם. וזה כל ה... כפי שרמב"ם אומר, זה בעצם עיקר בעולם הזה. כל מה שאדם יש לו ואין לו, זה לא עונשים, אומר הרמב"ם, זה פשוט כלים, או שעוזרים לו, או שמביאים לו דברים שיפריעו לו. אם הוא חולה, הוא לא יוכל ללמוד, הוא לא יוכל להתקדם. אם אין לו כסף, אם אין לו פרנסה, הוא לא יוכל. אם יש לו צרות, ולהפך, נותנים לו שפע. הכל זה כדי לעבוד את השם, הכל זה סביב אותו עניין. לעבוד את השם, היינו לקדש את השם, היינו לכבד את השם, היינו לעשות את רצונו. כל שנה זה חוזר על עצמו. יש עוד פרט, שאדם הראשון יצא בדימוס, עוד דבר. אבל פה בחזל הזה בעצם מוסרים לנו מסר, זה כתוב כבר בתורה, אבל מדגימים לנו אולי יותר את מהותו של האדם. מה זה אדם? אמת אומר, מה זה? כולו קטטה. חסד אומר, גומל חסדים. התשובה היא, זה אדם, בדיוק זה אדם. יש בו את הכל ביחד. וזה כתוב בתורה. וכפי שאסור לו שם מדגיש, התורה מגלה לנו פה בקיצור נמרץ, מה זה בן אדם? מי זה אני? ממה אני מורכב. מי שלא מבין בכלל בעולם עליון, אז הוא חושב מה זה בן אדם, זה רק גנים וככה יש שם כל מיני שמות, זה הכל אמת, ודאי זה נכון. אבל התורה אומרת לנו, ביצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. האדם זה אפר מן האדמה, אבל ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, הוא נפח בו נשמת חיים. האדם זה אפר ונשמת חיים ביחד, ופילי פלאים. הסורנו אומר שם על הביטוי נפש חיה, חיה בלתי מדברת. האדם בעצם מצד אחד הוא חיה כמו כל החיות, גם כל המהלך הטבעי שלו זה ככה. מצד שני הוא נשמת חיים, ביפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח כביכול, כי האדם נופח ומכניס משל עצמו, מדילי נפח. האדם זה כאילו, האדם בבחינה מסוימת זה כאילו חתיכת קדוש ברוך הוא, אפשר להתבטא ככה ואסור לומר ככה, אבל במהות זה ככה. האדם הוא מן דנפח מדילי נפח, זה האדם, המורכבות הזאת של אפר ושל נשמת חיים. חלק אלוקא ממעל, אני לא יודע מי הראשון שהשתמש בביטוי הזה, אם זה חז"ל או מה, חלק אלוקא ממעל. כביכול האדם הוא במושגים שלנו, של מן דנפח מדילי נפח, זה כאילו חתיכת חלק אלוקא ממעל. והמורכבות הזאת הקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם הזה במטרה, והמטרה היא שילחם עם עצמו. מי ינצח במלחמה הזאת? האם האפר מן האדמה הוא יכבוש את הנשמה וימשוך אותה לתהום, או שהנשמה תנצח והיא תשלוט? איזה מרחק אפר מן האדמה, או חיה בלתי מדברת, מצד שני נשמת חיים. זוהי המלחמה של האדם כל חייו, כל עוד הוא חי. רבי ינונה מביא חז"ל במסכת דרך ארץ. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת דרך ארץ, רצונך שלא תמות, יש לי בשבילך אפשרות שלא תמות, רצונך שלא תמות, מות עד שלא תמות. אתה רוצה לא למות, תמות לפני שאתה מת. מה הפירוש? מסביר רבינו יונה את הדברים, זה בעצם הדברים שדיברנו. אם אתה רוצה שלא למות מוות נצחי, אתה רוצה שיהיה לך יום המוות לחיי עד, צריך לדבר האדם אל עצמו, להשליט את הנשמה שהיא תשלוט, ואז הוא לא ימות. הוא לא ימות, הוא יישאר נצחי. הגוף שלו, הוא יפשיט את הגוף, כמו שאדם מפשיט את המעיל או את החולצה, אבל הוא יישאר. רבנו יונה מביא פה כתוב בקהלת, מי יודע רוח בני האדם העולה למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. רוח האדם היא עולה למעלה או שיורדת לארץ אחרי שהוא נגמר? מה הפשט בשאלה הזאת? איזה מין שאלה זאת? אומר רבנו יונה, לא יוכל איש לומר כי היה מסתפק על נשמת האדם אם תעלה למעלה. מה הוא מסתפק אם הנשמת האדם היא תחזור? כל דבר חוזר למקורו, כנה כתוב ברוח תשוב, קודם כל בקהלת עצמו כתוב והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. ועוד איך הסתפק שרוח הבהמה יורדת למטה? מה אולי היא עולה למעלה? על רוח הבהמה מן הארץ, איך היא תעלה? ונתבהר בתורה כי נשמת האדם עליונית, כי כתוב הנפש הבהמה כי מן הארץ תוצא ארץ נפש חיה למינה, אבל נשמת האדם כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, על כן תעלה נשמת האדם במות הגוף למעלה, ככל הדברים שווים אל שורשם. כעניין שנאמר וישוב יפר על הארץ כשהיה ורוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה הפירוש בשאלה הזאת ששואל שלמה המלך? מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח בהמה יורדת למטה? אומר רבינו יונה שוודאי שהוא לא מתכוון לבהמה, הוא מתכוון לומר ככה, יש רשעים רבים יש אנשים שנמשלים כבהמות, נמשלים כבהמות, בעצם נמשכים לחלק הבהמי שבהם. זה הכוונה, רוח הבהמה, נפש הבהמה. הם הופכים להיות בהמה. הנפש, אם הנשמה שולטת, זה אדם, זה אדם. ולכן זה מה שכאן נאמר. ולמה כתוב מי יודע? אז הוא מסביר, כי יש בני אדם שלא רואים שהם צדיקים, לא על כולם רואים שהם צדיקים, יש נסתרים, אתה לא יודע בטוח שהוא צדיק. יש רשעים שאתה לא בטוח שהוא רשע, אולי בכל זאת יש לו זכויות. ודאי, אי אפשר לדעת מי בסופו של דבר עולה למעלה או לא. אבל זה ברור, כל כך פשוט, גם פסוקים מפורשים, קודם כל, עיר פרא אדם יוולד, אדם נולד עיר פרא, עיר זה חמור קטן. זה בושה להגיד את זה, הפסוק אומר ככה, אל תהיו כסוס, כפרד אין אבין. אל תתנו לה לבהמיות שבכם שהיא תשלוט עליכם. זו בעצם המלחמה שהיא לא נגמרת כל זמן שדעתו של אדם בידו, כל זמן שעודו בידו, שאדם יש לו ראש, הוא יכול לבחור, אפילו בלו, אם אין לו כוח כבר לעשות מעשים, אבל המחשבות שלו, תמיד תמיד המלחמה הזאת, מי מנצח? וזו מלחמה קשה, ולא תמיד מנצחים במלחמה, אבל זה מה שנדרש מן האדם. זה בעצם המטרה של החיים שלנו. פה מדובר על אנשים שאין להם כוח להתמודד, והם נמשכים, כפי שהוא אומר, יקרא לנפש הרשע, נפש הבהמה, מפני שנמשכת אחר התאווה הגשמית כבהמה. ונפש הצדיקים, כי אם הם מתרוממים, מתרוממים. יש בני אדם לדאבוננו שהם בכלל לא יודעים את המורכבות הזאת, הם לא יודעים, לא שהם לא מנצחים במלחמה, לא יודעים שהאדם מורכב מנשמה ומגוף. כמה מסכנים, כמה רחוקים מכל הבסיס הזה, לא יודעים שיש אפר ונשמה, או שכופרים בכל זה, או שלא חשבו אף פעם על הנושא. לא יודעים בכלל, לא יודעים שיש נצח, לא יודעים שיש עולם עליון. פעם האנשים האלה היו מחוץ לגדר, בדרך כלל. היום אצלנו אין ברירה לחזור לזה שוב. מבחינה מספרית זה עם ישראל. זה פחד פחדים לחשוב על זה. מבחינה מספרית זה עם ישראל. אנשים שלא יודעים בכלל את כל העניין הזה, וזה לא מעניין אותם כל העניין הזה. לא שחוקרים, פעם היו חוקרים, אפילו הגויים היו מתווכחים, הרמב"ן היו מתווכחים בענייני אמונה, זה לא מעניין בכלל, אכול ושתו, בכלל לא יודעים מכל הדברים האלו. חלק בעולם מתבוללים, וכבר ילדיהם עם האגויה, הילדים הם לא יהודים, והשאר מבולבלים, מבולבלים. גם אנחנו מבולבלים, אבל בכל זאת יש גבול הבלבול. עד כמה? ממש נורא, ואנחנו חיים בתוך השגרה הזאת ולא מרגישים באיזה מצב שאנחנו נמצאים. ואומרים לנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זה כל כך, כל כך, אין לי מילה איך להתבטא בזה. זה לא שזה מבלבל, וזה משהו, הפכים כאלה. מגיע ראש השנה והקדוש ברוך הוא אומר, בקשו פניי, בקשו פניי, ואנשים בכלל לא יודעים, לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא ומה הוא מבקש ואיך לפנות. ראינו, כל היצורים נבראו לכבוד השם יתברך, לקדש שם שמיים. כמה רחוקים מזה, כמה אנחנו רחוקים מזה. יש עוד קטע נפלא שם ברבינו יונה, כל קטע הוא משהו עצום, אבל יש עוד קטע אחד שהוא כותב הדבר ידוע כי מדרכי קידוש השם יתברך להודיע בכל מבטא שפתיים ובכל אשר ירמזון עיניים ובכל הנהגה ופועל ידיים. מה צריכים לפרסם? כבוד השם, כי יסוד לנפש האדם הוא צבי אדיו, כל הקישוט שלו והטוב והעיקר והתועלת והעיקר אשר בו עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, כמו שכתוב, כי זה כל האדם, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, יראת הרוממות, כבוד השם, תכבד אותו, תעשה את רצונו, זה הכל. ואז הוא עובר פה לעוד דבר, למה הגמרא אומרת שהמבזה תלמידי חכמים אין להם חלק לעולם הבא? זה הכי גרוע. אדם עובד עבודה זרה, לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. אדם מחלל שבת, לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. אדם עובר על שלוש עבירות שיהרג ועל יעבור, לא כתוב. וזה הולך אצלו בסולם, אצל רבן יונה. ולפני המדרגה הזאת הוא מדבר שם על האחרונים, זה שלוש עבירות שנהרגים עליהן. מה זה כל כך נורא, וזה תלמיד חכם? מה זה כל כך נורא? ולמה? והמבזים לתלמיד חכם מבטלים הידיעה הזאת ומראים ההפך בהנהגתם, כאילו אומרים אמור כי אין העבודה עיקר וכי שורש דבר נמצא מבלתי עבודת השם יתברך, והם מחללים את התורה. חוץ ממה שהגמרא אומרת לנו, מה יהן אל רבנן, מה הם מועילים לנו לדידו קר ולדידו שנו, זה כבר שכן מעריכים שהם תלמידי חכמים, לפחות הם יודעים. אבל גם זה הם לא יודעים, שכל העולם קיים בזכות זה, נסעתי לכל המקום בעבורם. אבל קידוש השם, להודיע בכל מבטא שפתיים, בכל אשר ירמזון עיניים, בכל הנהגה ופועל ידיים, שהמטרה שלנו זה לכבד את הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו. זה בעצם כל המטרה של החיים. וזה כל כך קשה להחדיר את זה ללב, כפי שאמרנו, כיוון שהסובב אותנו כל כך הפוך מזה, כל כך הפוך מזה. חשבתי את זה היום או אתמול, יש קטע שרבינו תם בספר הישר אומר, ועלה בדעתי פשט חדש בדבריו. כותב ככה, הוא מדבר על העולם הזה. בעולם הזה דומה למערה במדבר תחת הארץ. ישנה מערה שחפרו במדבר, ושם נולד אדם, הוא אף פעם לא יצא משם, הוא לא היה אף פעם בחוץ. וזאת המערה, יחשוב השוכן בה, אותו אחד שנולד שם, חושב כי אין עולם אחר זולתה חוץ מהמערה. זה העולם, זה העולם, פה הוא חי, יש לו פה מה שהוא צריך, זה הכל. למה הוא חושב כך? מפני שלא ראה מה שיש בחוץ, ואילו יצא היה רואה ארצות רחבות והשמיים, זה הכל השונות של רבנו תם, והים הגדול והמאורות והכוכבים. איזה עולם, איזה עולם. זה רק כמה דברים שהוא כותב. היה רואה פרחים, היה רואה איברים של בני אדם, היה רואה תינוקות, פלאים, 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 פלאים. הוא לא ראה את זה אף פעם. כן, האדם בעולם הזה יחשוב כי אין עולם אחר, ואילו יצא ממנו היה רואה רוחב העולם הבא ואת עיקר תפארת גדולתו. זה קטע ברבנו תם. תמיד אני חשבתי, קודם כל, למי הוא מדבר? הוא מדבר לאפיקורסים שלא מאמינים שיש עולם הבא. מי שלא יצא ממנו, אם היה יוצא, היה רואה את רוחב העולם הבא ואת עיקר תפארת גדולתו. אפשר להבין שהכוונה היא, ככה אני תמיד הבנתי, שהכוונה היא שמאמינים בזה, אבל לראות את זה, אם הוא היה רואה בחוש, אם הוא היה רואה בחוש, זה היה משהו אדיר, זה היה משפיע עליו כל כך נפלא. מסתם, זה הוא מתכוון. אדם לא יצא מן המערה, אדם נמצא בעולם הזה, סיפרו לו, הוא יודע, הוא מאמין, בטוח, אבל כשרואים זה משהו אחר לגמרי. אבל אני חשבתי שאולי יש פה עוד דבר. אם הוא התכוון או לא, אני לא יודע, אבל זה לא נפקא מינה. יש פה עוד דבר בדברים הללו שיכול לומר לנו. אבל אולי במקום לומר, נקרא קטע בחזון איש, שזה אומר לנו כבר. כתוב בחזון איש כך, מתחילת אמונה וביטחון, כאשר זכה שכל האדם, כשאדם זוכה, השכל שלו זוכה לראות אמיתת מציאותו יתברך, כשאדם זוכה לראות את אמיתת השם, הוא לא משתמש בביטה להאמין. אדם לפעמים רואה את, והוא מתאר קודם, לראות, להתבונה, לראות את הפלאים של השם. הוא זוכה לראות אמיתת מציאותו, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. הוא נהיה שמח משהו שאי אפשר להבין את זה בכלל. ונשמתו נעימה עליו. כל כך נעים לו, כל כך טוב לו. נשמתו, הוא התחבר עם הנשמה בכלל. נכון שהוא מחובר לגוף, אבל הנשמה שלטת. והדמיון משלים עם השכל, זה לא רק בשכל, אי אפשר, הדמיון, הכוונה היא, נכון, דמיון ורגש, כל המערכת שהאדם נברא ממנה, הדמיון משלים עם השכל החזות בנועם השם. איך הוא מרגיש? לחזות בנועם השם. דוד המלך אומר, אחד שאלתי מאת השם, לחזות בנועם השם. אין איזה סוף בדרגות. וכל תענוגי בשרים חמקו עברו. כל הדברים האחרים זה בעיניו הבל הבלים. הוא נמצא בנועם כזה. ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה. הוא כאילו פרשה מגוף האחור. הוא כאילו נפרד בכלל מהגוף. ומשוטטת בשמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו, כשאדם פתאום נמצא שמה, נגלה לפניו עולם חדש. כי אפשר לאדם בעולם הזה, נגלה לפניו עולם חדש. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים. אדם יכול להפך למלאך לכמה רגעים. הוא לא יכול להיות מלאך, אבל מבחינת נקרא לזה הרגש, נקרא לזה הנשמה, כפי שאומר, כל כך נפלא לו וכל כך טוב לו. אדם יכול להפך כמלאך וליהנות מזיל הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה, מאיפה זה בא? הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר הגבר ליוצר כל יצורים, באשר נברא לעבוד את בורו לדוב כבו. עצם הדבר שאדם יכולות להיות לו הרגשות כאלו, זה הוכחה הכי ברורה של ויפח באפה בנשמת חיים, שאדם הוא חלק אלוקא ממעל. אחרת מה שייך בכלל הרגשות כאלו? זה פילי פלאים. ברור שאם החזון איש לא הרגיש ככה, הוא לא ישך לכתוב את זה. איך הוא יודע בכלל? ודאי שהוא הרגיש את זה. רגעים מלאך. אני זכיתי לראות את הפנים שלו לפחות. ומי שראה את הפנים שלו יכול להבין שהוא הרגיש ככה. פלאי פלאים. איזה עולם הזה? איזה עולם הזה? לא עולם הזה. איזה עולם מה זה יש לאדם כשהוא חי שהנשמה שלו שלטת? איזה עונג. אבל מה אולי יאמר מישהו? זה בינו לבין עצמו. נכון, האדם יכול להתרומם, אבל ביחס לשני, אנחנו דיברנו על קידוש השם ביחס לשני, איך להתייחס לשני, איך להרגיש את השני, איך לאהוב את השני. אדם שיש לו נשמה, הוא אוהב את השני אחרת, ממש כפשוטו. אדם אוהב את אשתו אחרת, אם זה אהבת נשמה. אדם מתייחס אחרת את הילדים שלו, איך הוא מתייחס, הוא מרגיש את השני, כואב לשני, אכפת לו. הכל הכל זה מיני שזה הנשמה, אותו חלק אלוק ממעל, הכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. אבל איפה זה מונח פה בתוך זה? יש עוד קטע בחזון איש שהוא כותב, לא מיד אחרי זה, אבל הוא כותב ככה, ושוב זה בטוח שהוא ירגיש את הדברים האלו. יש איש מתאווה להיטיב לזולתו, אדם מתחשק לו, מתאווה, יש לו תאווה להיטיב לזולתו. היפגשו עם רעהו לא לחדוות לב, הוא נפגש עם מישהו, איזו הרגשה נעימה, מקבלו בסבר פנים יפות, חרד אולי לא קלה אל המטרה לפי רוח רעהו, אולי אני לא מספיק דיברתי יפה, אולי לא הרגשתי אותו מספיק, אולי דיבר דבר שלא כהוגן, כי אין כאב לב אצלו כי כאב של פגיעה בכבוד חברו, או שחיסר מרעהו חסד. ככה אדם מרגיש, ומעולם לא נפגש. מצד שני תגיד, אם הוא כל כך רגיש, כל כך מבין את השני, אולי לא מספיק הרגשתי אותו, אולי לא מספיק התייחסתי, אז הוא גם רגיש שפוגעים בו, לא מתייחסים אליו, צריך להיות ממורמר, וככה מקובל מבחינת כוחות הנפש. אם מדובר בלי הנשמה, אדם שהוא רגיש הוא גם רגיש בכיוון הפוך. אבל לא, האיש הזה מעולם לא נפגע, הוא מרעהו, הוא לא נפגע, כי ליבו המלא אהבת חסה על כל פשעים, והוא מוכן מראש לקבל באהבה נאמנה פצעים ונזיפות שיחלוק לו רעהו. למה? מה הרגיון? בידו שאין רוב בני אדם מצילי המידות, יודע מה אני אדרוש ממנו? הוא יהודי נחמד פשוט, הוא לא מבין, אין לו הרגשה מספיק, הוא לא מרגיש, מעצמו הוא דורש מי יודע מה, את השני הוא מבין שהוא לא, שהוא לא, ומה, כי ביודעו שאין רוב בני אדם מצילי המידות, ומה אפשר לתבוע מהם? ובכל זאת רוכש ליבו להם בעיקר בכבוד, לא שהוא מזלזל בו, נכון? הוא לא זכה, הוא נולד ככה, ואין בליבו הרהורים רעים מעין זלזול בכבוד הבריות. איך זה פתאום, איך זה קורה? שני הפכים באדם אחד, כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש למען הטוב המלא גם בשני הפכים בנושא אחד. זה המבנה של הנשמה של האדם, יכול להיות שני הפכים, להיות מאשים את עצמו על כל שעל, על חסרון השלמות בסגולת המידות, ולהיות מזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף כי מאבות עגלה חטא, אף אם כאבות עגלה חטא. פלאי פלאים, אדם מרגיש תביעה מעצמו, אני לא מספיק ואני לא מספיק ואני לא מספיק, לא הגעתי לשלמות, עוד ועוד ועוד, וזה נכון כי יש עוד ועוד ועוד, ומצד שני את השני הוא חושב עליו דברים כל כך, רק לעזור לו ורק להרגיש אותו. יקיר הנפש דדן, יקיר הנפש דנן, יקיר הנפש שלנו, אינו דורש מנפשו התאפקות יתרה בחגירת שארית כוח נגד הרגזונות הטבעית, נגד כאב של הלבנת פנים, כי נפשו כבר מלוטשת ומצוחצכת שאינה מקבלת כתמים, והוא סובה שמחות וגיל בנעימות נצח. האדם הזה שהוא כולו סובה שמחות וגיל נעימות נצח, כולו חי בעולם אחר, כל כך מאושר, כל כך שמח, כל כך טוב לו, זה בעצם כשהנשמה של האדם היא שולטת. פלאי פלאים, זה ממש נפלא נפלא. אדם חשבתי שזה רבנותם, זה על כל פנים זה כלול בדברי רבנותם. רבנותם לא מדבר על שאדם יצא מן העולם או יצא מן המערה ויגיע לעולם הבא. יש עולם הבא פה בעולם הזה, זה מה שהוא כותב. החזון איש חי בעולם הבא, הוא לא חי בעולם הזה. כשהוא היה פה, הוא היה בלי ילדים, הוא בעצמו כותב שכל ימיו בצער, אני לא זוכר את הביטויים, אבל הוא שמח, שמחה עצומה, הוא כותב את זה על עצמו באיזה מכתב או משהו, הוא חי בעולם הבא. זה דבר אחר, אדם חי בעולם הבא, הוא חי וממילא גם ביחס לעניינים האלו שהוא דיבר, כי הוא מאושר, כי הוא חי הוא רואה, הוא מחובר לכל אותו נצח. מה נקריא עוד פעם את הדברים, כל מה שהוא אומר פה, וגם מבחינת ההרגשה איזה נפש עדינה שיש לאדם. מה זה קשור? מה זה קשור לכאורה? נכון, יש בעלי מידות, אני יודע שיש תשובות, יש בעלי מידות גם אצל גויים, יש גם אצל יהודים. באופן כללי, אם הנשמה לא שלטת, אם האפר שולט, אתה לא יכול לאהוב. בהמה לא אוהבת, נפש חיה בלתי מדברת, לא אוהבת. עדינות הנפש, זה לא נוגע לתורה. אדם עדין נפש, אדם יש לו בושה, בושה טבעית. הוא נמצא בפני אדם גדול, הוא מתבייש לדבר, יש לו בושה, יש לו כבוד, יש לו הרגשה של השני, שני סובל, אכפת לו, ועוד 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 לאין סוף, כי אין לזה סוף בדרגות של בני אדם. זה הכל נובע מאותו דבר, הנשמה שלטת, אתה חי בעולם אחר. זה מה שאומר כאן, זה מה שאומר כאן רבינו תם. האדם חי במערה. אם הוא חי במערה, אם האפר שולט עליו, הוא לא יכול להרגיש את כל הרגשות האלה. הוא לא יכול להרגיש. כמו במשל, הוא לא יודע שיש כוכבים, שיש שמש, שיש ירח, שיש פרחים, שיש מדינות, שיש ארצות. אדם חי בשפלות הנפש. הוא חי כולו בעולם הזה, בתאוות. הוא לא יכול להרגיש את כל אותם הרגשות. אם הוא יצא מן המערה, המערה של עצמו, אם הוא יצא מן האפר ויתחבר יותר לנשמה, לנשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים, הוא יראה איזה עולם נפלא כפי שראינו פה עכשיו. איזה עולם נפלא. כשחושבים על מה שנעשה סביב, מה שנעשה סביב, אני מפחד להתבטא ככה, אבל זאת המציאות. יש מערה במדבר תחת הארץ, ויש צינורות של ביוב מתחת למערה, אני לא יודע איפה. אנחנו כישראל יורדים עד למטה, כך אמרו לנו חז"ל. כך אמרו לנו חז"ל, אשריכם ישראל. כן, להם, עצמיות שלהם זה או הנשמה או כלום. איפה הדינות? איזו יהירות? אנשים רודפים אחרי כבוד בצורה של אי כבוד, משפילים את עצמם עד אפר ממש ולא מרגישים את זה מבחינה שכלית אפילו. איפה הדינות? איפה הנבה? איפה קנייה? איפה להרגיש את השני? איפה לחוש את השני? הכל זה מין כאן, וזה נובע גם מהטכנולוגיה הזאת. אני חושב שאדם שהוא קצת יש לו חיבור לנשמה, אנחנו דיברנו על רמה גבוהה, חזון איש, אבל אנחנו, יש לנו קצת, אדם שיש לו חיבור לנשמה, הוא צריך להתבייש להיכנס שם לביוב הזה, מגעיל גועל נפש, מסריח שם. מה אתה הולך למקומות כאלה? אדם צריך להרגיש את זה אם הוא מחובר לנשמה. רק אם הוא לגמרי תלוש, הוא יכול לבוא לזה. אדם צריך כך לדבר עם עצמו, זה בושה, שפלות נפש. אבל אם תשאלו, למה אני צריך לדבר על הדברים האלו? מה זה נוגע כל כך? זה גם אולי נוגע קצת לעמוד בניסיונות, אבל אני חושב מכיוון אחר. יש איזה משל, אבל את המשל לא נאמר עכשיו, אבל זה דבר ברור. אדם שעשיר גדול קיבל ירושה, הייתה לו איזה דודה זקנה באוסטרליה ולא היו לה יורשים, הוא ירש את זה, הוא נמצא פה בארץ, אבל לא הודיעו לו את זה. כשהוא היה זקן שבקושי זז מהמקום, קיבל ידיעה שלפני 40 שנה הוא ירש ירושה. הוא היה עשיר? הוא לא היה עשיר, היה מסכן, עני ואביון, אם הוא כזה היה. עשיר זה כשאדם יודע את העושר שלו. אם אדם לא מרגיש, הוא לא יודע שהוא עשיר, הוא לא יכול לחיות כמו שצריך, הוא לא יכול להיות שמח, הוא לא יכול להיות מאושר. אנחנו צריכים, אני מדבר על הדברים האלו כדי שנרגיש גאווה יהודית. כל כך הרבה שופכים, בעיקר התקשורת, שופכים ושופכים ושופכים, שאפשר להרגיש, אנחנו בכל זאת משהו. צריכים להרגיש שאנחנו מחוברים לנשמה. נכון? לא לגמרי. אנחנו חיים בעולם הבא, הבסיס שלנו זה סביב כיבוד השם וקידוש השם בעשיית רצונו, פחות, קצת יותר, פחות, פחות, פחות ויותר ויותר, אבל זה הבסיס שלנו. יהודי שמאמין, אפילו אם הוא לא לומד כל היום, אבל יהודי שמאמין, זה הבסיס של החיים שלו. הוא רוצה שהילדים שלו גם ילכו בדרך הזאת, שיהיו מחוברים. אנחנו ממשיכים את השרשרת של יהודי כמו שצריך. צריכים לרחם על המסכנים הללו שהם במערה או מתחת למערה, אבל אנחנו פה בעולם הזה בני עולם הבא, אנחנו בני תורה, אנחנו שייכים לתורה, ואם זה בנות, בנות טהורות, כשירות, כמה צריכים לשמוח, כמה צריכים להרגיש את האושר שיש לנו. אני אומר את זה מפני שיש לי פגישות גם עם אברכים, אברך שנלחם שנים עם עצמו, ולא כולם התחילו באותה תחנה, יש כאלו שהתחילו בתחנה רחוקה, וכובשים וכובשים וכובשים, מנצחים במלחמה, והנשמה שלטת, נכון, גם נופלים הלוך ושוב, הלוך ושוב, אבל כי זה החיים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, מלאכים הם עומדים, אבל האדם הוא הולך וחוזר אחורה והולך, אבל הוא מחובר, הוא שואף, הוא הולך לקראת. בסוף, אחרי כל כך הרבה מלחמות, אדם אומר, מה אני שווה? אני יכול לשמוע את זה מאברך, או אם הוא מתבייש להגיד, הוא יכול לכתוב לי פתקים, מה אני שווה? זה יצר הרע שנמלא ממנו. מה אתה שווה? אתה נלחם בכל יום, כל שעה שאתה מנצח, אתה שווה עולם ומלואו. היה אצלים גם איזה בחור שלא מהלומדים אצלנו בישיבות כאן, בחור שבא אליי, אני לא יודע למה הוא בא דווקא אליי, והתחיל לספר לי, לשפוך את הלב. נעים יותר לשפוך את הלב א' בפני אדם יותר זקן, וב' שאתה לא מכיר אותו, הוא הולך וזהו, אתה לא תפגוש אותו אולי יותר. הוא חטא בזה וחטא בזה חטא בזה, וראיתי שהוא סתם שבור, הוא שובר את עצמו. אמרתי לו, תגיד לי, כמה נכשלת במשך השנה? כמה? וכמה פעמים אבל לא נכשלת? כמה פעמים נלחמת עם עצמך וניצחת? מה אתה מונה רק את החלק הזה שנפלת ונפלת, כאילו שאר הדברים זה כלום? זה הנורא, כי אדם הוא לא יודע כמה כל ניצחון הכי קטן, הכי קטן. אדם קם, הולך לתפילה מוקדם ובא עם מרץ, משתדל להתפלל, לא הולך לו, נכון, לא הולך לו לכוון, אבל הוא משתדל והוא רוצה והוא הולך לו ברכה אחת, שתיים, והוא ממשיך את המלחמה שלו. וכך בכל פרט של פרט, כל פרט בחיים, אם אדם חושב על עצמו, לא צריכים לחשוב על אחרים, כמה הוא צריך להעריך את עצמו. ועוד בפרט שחיים בדור כזה, בדור כזה של איקבתא דמשיחא, שכבר חז"ל אמרו לנו על הניסיונות הגדולים שיהיו. בחור שהיום יוצא לרחוב, אפילו לכותל, כמה ניסיונות, כמה ניסיונות, כמה ניסיונות. אדם לא מוצא את עצמו, איפה לתקוע את עצמו, מכל הסובב אותו. מבחינת מה נאמר, אדם צריך להרגיש את הדבר הזה, לשמוח. אנחנו מנצחים וממשיכים הלאה לבנות ולבנות ולבנות. צריכים כבר לגמור רק עוד דבר אחד. אני עוד חשבתי לדבר הרבה על מלכויות, אבל את זה נשאיר. אבל עוד דבר אחד, איך מנצחים במלחמה? איך מנצחים במלחמה הזאת? איך? זו מלחמה תמידית, הנשמה עם האפר. איך מנצחים? אומר לנו המסילת ישרים בפרק ה', מביא לנו את הגמרא, בראתי יצר, גמרא בקידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אתה רוצה לדעת איך לנצח? רק תורה. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, הוא ברא את היצר הרע, את כל התכונות נפש, או זה יצר הרע רוחני, מלאך שמשפיע, הוא ברא את זה. והוא אומר, הרפואה היחידה זה תבלין, זה תורה. ברור שאם הוא אמר שזו הרפואה, אי אפשר בשום פנים שירפא אדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב לנצל זולתה, אחד חושב שגם בלי זה הוא ינצל, אינו אלא טועה, אבל הוא לא יודע את זה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו, רק בסוף ימיו הוא יראה את זה. כי הנה היצר הרע רב, באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו, ולאו דווקא בעבירות, לאו דווקא בעבירות. אנחנו דיברנו קודם לא על עבירות, אנחנו מדברים שאדם הוא נהיה בהמי יותר ויותר. נגיד שהוא נזהר בעבירות כי יש לו מצוות אנשים מלומד הרב, אני לא כותב בסוף שערי תשובה, ראינו את זה, זה מפחיד. אדם יכול להיות שומר מצוות, מדקדק במצוות, אבל להיות גרוע גרוע, זה סתם, הוא לא חי, הוא חושב שהוא יוכל להתרפא. החלק הזה של האפר מן האדמה משתלט עליו, משתלט עליו, וכולו נמשך רק לחומר וחומר וחומר, מאבד את כל התכונות נפש, את העדינות, את הרוממות, כל הדברים. אם יעשה כל תחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת כל יום, רק שיעמוד בחטאו וטובת נשמתו. על מה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סמה, רצפט הזה, את זה אתה תיקח תברי, והוא מבלי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה יניח הסמה הוא ויקח מה שאליהם מחשבתו מן הסמים, הוא ייקח כל מיני רפואות, הלא ימות החולה הזה ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בכל יצר רב וכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מאיפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול. מה זה, מה זה הביטוי של שרחוק הרחק גדול? מה, איך מבטאים את זה? הוא מסביר לנו מה הכוונה, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על דעתו לבקש האמת, לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אדם מתרגע, אפילו לא חושב איך משתנים, איך מחפשים את האמת, מהי האמת, איך מתקדמים, לשם אני חי, מה חובתו בעולמו, אפילו את זה הוא מאבד אם הוא לא לוקח את את התרופה הזאת. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, לוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה מחזירם למותה. אבל השאלה היא, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא רק את הרפואה הזאת? מה המיוחד שברפואה הזאת בראתי תורת תבלין? למה? התשובה היא, אני חושב, פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה, חלק אלוקא ממעל כביכול, שלח אותה לעולם שכולו חומר, שכולו חומר, כל הסובב אותנו, כל הסובב אותנו, עם בעלי החיים ואפר בעצמו, וכל מה שנעשה בעולם זה חומר וחומר וחומר וחומר. חוץ מבני אדם, ובני אדם עצמם זה גם חומר, ואדם לא יכול לחיות בלי זה. אם הוא לא יאכל הוא ימות, ואם הוא לא יטפל בעצמו הוא ימות, ואם לא יהיה לו פרנסה, ואם לא ואם לא ואם לא, כולו שקוע בתוך זה. איך האדם יוכל להתמודד בו בעולם? איך הוא יוכל להתמודד פה בעולם הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, אל דאגה, אני אשלח חברותה, כביכול, אני לא רוצה להתבטא כך כי לא מצאתי בשום מקום שזה כתוב, אבל בכל זאת אם חז"ל אומרים לנו קודשא בריחו ואורייתא אחד, קודשא בריחו ואורייתא אחד, התורה זה לא מלאך, זה הרבה מעבר לזה. קודשא בריחו ואורייתא אחד, לא מצאתי את הביטוי שגם התורה זה בעצם כאילו חלק אלוקא ממעל. ויש בחז"ל דברים שמשתמע. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאגי, אני אשלח לך חברותה. אני אשלח גם תורה מן השמיים. תורה מלמעלה למעלה למעלה. נכון שבצורה שהיא ניתנת לנו, בחלק הנגלה הזה, כפי שרמב"ן מדבר בהקדמה לתורה, אבל הכל כלול שם, כל העולמות כולם. ואז אומרים לאדם, תשמע, אם אתה תהיה מחובר לחברותה הזאת, את הנשמה תשלוט, כי שלחתי לך משם מישהו בלי ניסיונות, מלא אתה שקוע, יש לך ניסיונות, שלחתי לך מישהו שכולו חתיכת כביכול קודשא בריחו ואורייתא אחד הוא, תתחבר לזה, אתה תחזיק מעמד. לכן בראתי תורת תבלין, לא שייך בכלל דבר אחר. תבלין מוכרח להיות רק הדבר הזה שהוא כולו כולו שייך לקדוש ברוך הוא. לכן גם אם אדם לומד, ודאי אנחנו נצטווינו לדעת את התורה ושננתם, לעיין ולהעמיק ויותר ויותר ויותר, ככל שאדם לומד יותר בעיון הוא יותר מחובר, עוד יותר מחובר ועוד יותר מחובר, ומחובר לקודשא בריחו, גם אם הוא כרגע עוסק בעניינים בכלל אחרים, בענייני ממונות, זה לא חשוב, צריך לדעת מהי התורה, מה הערכה של התורה, ואז הוא מתחבר לזה, מתחבר לזה. אבל גם אם אדם יהודי פשוט שהוא עובד ואין לו זמן והוא בא לשיעור דף יומי, או שהוא לומד בעצמו עם איזה חברותה או מה, והוא שוכח את כל מה שהוא למד, וגם יש כאלה שגם לומדים בעיון ושוכחים, אבל ההרגשה צריכה להיות, אני את שלי עשיתי, אבל בשעה הזאת הייתי מחובר לקדוש ברוך הוא, שלחתי את התבלין, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, צריכה להיות הרגשה טובה. אם אדם לא חושב כך, בסופו של דבר הוא יכול להרגיש שמה זה שווה בעצם, לא כדאי ללכת לשיעור, בין כך אני שוכח את הכל, בין כך אני לא חוזר, מה זה נוגע? אתה, הנשמה שלך יכולה, הנשמה יכולה לשלוט רק אם אתה תהיה מחובר לתורה. בראתי תורת תבלין. זה מה שחזל אמרו לנו. על ידי זה, רק על ידי זה שייך להתחבר ולהיות נשמה, להיות אדם נשמתי, כפי שראינו את התיאור שהחזון איש אומר לנו, גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום, להיות מלאך שמסתובב בעולם הזה. העבודה בראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, להפנים את הדברים יותר ויותר, להפנים אותם, לחיות את זה, אין עוד מלבדו, להתחבר יותר לנשמה, יותר ויותר, היינו להתחבר לקדוש ברוך הוא, היינו להתחבר לתורה, זה הכל אותו דבר. ולבקש העולם, זו התפילה שלנו, לבקש שכל העולם יכיר את האמת הזאת. אבל יש לזה עומק לפנים, עומק בעניין הזה של מלכויות. אבל בינתיים, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. ראש השנה מגיע, צריכים לפחד מיום הדין. הפחד מיום הדין, אולי בעיקר זה שמא נפסיד במלחמה. זה בעיקר. אנחנו נלחמים ונלחמים שהנשמה שלנו תשלוט על האפר מן האדמה, על החיה הבלתי מדברת. זה בעיקר הפחד צריך להיות. שמא לא נזכה, לא נזכה לנצח במלחמה. איך לא נזכה? הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בבחירה, ודאי, אבל כפי שרמב"ם אומר בהלכות תשובה, בלי כלים אי אפשר לנצח. מבקשים את הקדוש ברוך הוא וצריכים לבקש אותו כלים, צריכים לבקש אותו, לבקש פרנסה ולבקש בריאות, ומי שצריך שידוך לבקש שידוך, ולבקש על הילדים, לבקש הכל הכל, וכסף וכלכלה ומנוחת נפש. אם אדם לא מספיק לו קצת כסף, צריך דירה יותר גדולה, אם זה החיים שלו, לבקש מנוחת הנפש. הרמב"ם אומר לנו, הכל זה כלים לעבודת השם. אבל לבקש כדי שהוא ינצח במלחמה, כי זאת המטרה. כשזאת המטרה, אז הכל ממילא נהיה קודש, כפי שרבנו יונה מדבר, לקורבן צריך כלי הקודש, צריכים כלים, כלי חול לא מקדשים את הקורבן, צריכים, הכלי צריך להיות קודש. אם האדם הוא מחובר, זה משהו אחר לגמרי. מזה צריכים לפחד, שמא נפסיד במלחמה. לבקש שנוכל לקדש שם שמיים, לכבד את הקדוש ברוך הוא בכל ההנהגה שלנו, קודם כל לעשות את רצונו, והוא ייתן, הוא יפתח לבנו בתורתו, יעשה מלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, שנוכל לקדש שם שמיים. אמרו פלוני שלומד תורה, כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים מעשיו. ולבקש את הקדוש ברוך הוא קודם כל על המסכנים, על העלובים שלא זכו, חלק לא זוכים בכלל להבדת את העניין הזה, וחלק לא זוכים להתמודד במלחמה הזאת כי קשה להם, שיתגלה כבודו. אבל כשיתגלה הכבוד הגדול, זה כבר קצת יהיה מאוחר, או לא רק קצת, אבל לבקש עוד לפני זה ישובו וירגישו. והוא שולח לנו, כפי שאמרנו בהתחלה, עוד מסר ועוד מסר ועוד מסר. נכון, אנחנו מקווים שלא ישלח לנו טילים, שהם יהיו המסרים, וקל וחומר לא נשק כימי, אחמנה ליצלן, ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל הוא שולח ושולח ושולח כל הזמן, ודחו את זה לאחרי ראש השנה. מי דחה את זה? הוא בא מדחה. הקדוש ברוך הוא החליט, לא, נחכה עד אחרי ראש השנה. תהיה אולי עוד יותר התעוררות. למה זה יוביל? כל אחד, הרמב״ם מתאר לנו את המשקל, זה לא סתם ככה. זה בין כך, אין אדם יכול לדעת, כפי שרמב״ם עצמו אומר. אבל זה בא להמחיש לנו לדעת, אתה היחיד יכול לשנות את הכל. ושהקדוש ברוך הוא, כל זה ליחידים, עוד יחיד ועוד יחיד, עוד נשמה שניצחה במלחמת החיים. עוד נשמה שהגיעה לעונג כזה נפלא. האדם לא נברא, כך מתחיל המסלת שרים, אלא להתענג על השם, להתענג על השם בעולם הזה, להתענג על השם. אבל מה זה להתענג על השם? הקטע הזה שבחזוניש, זה נקרא להתענג על השם. השם מברך אותנו, את כולנו, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, כל הנמצאים כאן וכל משפחותיהם, כל מי שלא נמצא כאן, והקדוש ברוך הוא ירחם, יושב על כיסא רחמים, ירחם על עמו בית ישראל, ויגלה את כבודו, שהוא ימלא חלק גדול מן הכבוד. אם אנחנו לא יכולים מספיק לכבד אותו, וכולנו בעזרת השם נזכה לראות את האור הגדול במהרה בימינו, אמן ואמן.